שלום. מכיוון שאנחנו מתקרבים לתשעה באב, אנחנו נעסוק בעניינים שאומנם בספר אורות, אך הקשורים לעניינה די יומה. נא לפתוח בעמוד פ' ו'. אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים, עמוד פי וב, אמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אם כן, יש להתבונן במה שחסר. כן, אומר המהר"ל, מדוע דווקא מי שמתאבל רואה בשמחתה? כי הוא מבין מה חסר לו. לעומת זה, מי שאיננו מבין מה שחסר לו בחורבנה של ירושלים ובחורבן המקדש, ממילא גם כשנבנה המקדש וגם כאשר נבנית ירושלים, אינו שמח, כי הוא לא מבין מה היה חסר לו עד עכשיו. לכן צריך ללמוד מה המשמעות של החורבן, מה חסר לנו, ומתוך כך גם נדע לקראת מה אנחנו הולכים ובמה נשמח במהרה בימינו. אז בפסקה ממח שבאורות התחייה בעמוד פ"ו, בפסקה ממח בעמוד פ"ו באורות התחייה בפסקה ממח, נאמר כך: מי שחרב בית המקדש, ציטוט של הגמרא, מי שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתה או בטהרתו, שנאמר אלביש שמיים כדרות ושק אסים כסותם. כלומר, מיום שחרב בית המקדש השמיים כדרו, הם יותר פחות בהירים. כן, באמת? לא יודע, אם מישהו מדד. מה זה השמיים שכדרו? אם נשתמש במכשירים אופטיים כדי לגלות מה הייתה עוצמת הארת השמש וממילא טהרת הרקיע בימי קדם, מן הסתם שנגיע למסקנה שלא השתנה שום דבר. גם מבחינה פיזיקלית, ברור הדבר שהחורבן לא שינה דבר מבחינת האוויר. צריך להבין מהם השמיים, מהו הרקיע. עכשיו, יש ספרים שבהם נאמר שאדם צריך לגור, דווקא צריך להשתדל לגור במקום שמחלונות אפשר לראות את הרקיע. למה זה חשוב? משום שהצבע של הרקיע נותן לאדם יראת שמיים. באמת תסתכלו, תנסו פעם, תסתכלו על הכחול של הרקיע, תראו שזה נותן יראת שמיים. יש שם איזה טהרה, משהו שפותח את הלב. אז גם בצבע הפיזי של הרקיע, עמוד פ"ו בפסקה ממח, אורות התחייה, כן, יש בצבע הפיזי של הרקיע משהו שפותח את הלב, נותן יראת שמיים. יש דבר כזה. אבל זה לא רק זה, כן, אם אנחנו מדברים על כדרות הרקיע, אז משמעות הדבר שישנה כדרות ביראת שמיים שלנו. אבל כאן שוב נשאלת השאלה, מה הם השמיים האלה? השמיים, בין היתר, זה המקור של התורה. התורה היא מן השמיים. ויש אנשים שמאמינים בתורה מן השמיים, ויש מי שכופר בתורה מן השמיים. והשאלה היא, האם הם במחלוקת באמת? או נשאל שאלה יותר נועזת, מי יותר נעלה, המאמין בתורה מן השמיים או הכופר בתורה מן השמיים? יש על זה באורות האמונה, יש פה בשורות האמונה. טוב, אורות האמונה ספר קצת נדיר. יש לך? תביא. הרב דן בשאלה של האמונה בתורה מן השמיים. הרב משתמש בביטוי כפירה לעומת הביטוי הודאה. כן, רגילים לומר כפירה ואמונה, אבל בדיני ממונות יש כפירה והודאה. למשל, אדם תובע את חברו סכום מסוים, אז או השני או כופר או מודה בחוב. אומר הרב, יש כפירה שהיא כהודאה והודאה שהיא ככפירה. במהדורה הזאת זה עמוד 48, במהדורה הקודמת זה בעמוד 25. יש כפירה שהיא כהודאה והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה מן השמיים. כן, מישהו אומר, שואלים אותו, אדוני, אתה מאמין בתורה מן השמיים? כן, כן, אני מודה בתורה מן השמיים. אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. כלומר, בוודאי שהוא מאמין בתורה מן השמיים, רק שהשמיים שלו הם שמיים נמוכים מאוד. שמיים אמתניים וקריקטורים. אז תורה שבאה משמיים כאלה נמוכים, זה כבר לא תורה. אמנם, רשמית, הוא אדם דתי, והוא רשמית אדם מאמין, אבל האמונה שלו כל כך קטנה וכל כך מגוחכת, שאי אפשר לקרוא לזה אמונה אמיתית. ממשיך הרב, וכפירה שהיא כהודעה. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. בא מישהו אומר, לא מאמין בתורה מן השמיים. אבל למה הוא כופר? אבל כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. הוא אומר, מהשמיים האלה שהדתיים מציגים לי, התורה לא יכולה לבוא. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. שואלים אותו, אז מאיפה באה התורה? מהתורה זה בא מהחלק היותר אצילי של נפש האדם, מהחוכמה, מוסר הנביאים וכדומה. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, כי הוא עוד לא מבין שהתורה היא דבר השם, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה, והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת אומן. עד כאן דברי הרב באורות האמונה. אז כן, מה אנחנו לומדים כאן בדברי הרב באורות האמונה? כן, באורות האמונה בעמוד 48, שיש באמונה בתורה מן השמיים מדרגות לפי גובה השמיים שהתורה באה מהן. עכשיו, מה שאומר הרב כאן בעמוד פ"ו בפסקה מ"ח באורות, זה שבעצם מה שגרם חורבן המקדש הוא גרם להתקטנות השמיים. התפיסה הרוחנית שלנו נעשתה מצומצמת. אנחנו כבר לא תופסים את העניין האלוהי בכל גודלו. האלוהות מלבשת לבוש דל. איזה לבוש שמצוי גם אצל אומות העולם. אנחנו כבר לא יודעים מי הוא אלוהי ישראל. מה? גם תורת הנסתר שאתה מזכיר כאן היא שריד כהה של מה שהנביאים ראו. כשישעיהו הנביא דיבר על הקדוש ברוך הוא, הוא אמר, ראיתי את השם. אז אתה יודע על מה אתה מדבר. ראיתי את השם יושב על כיסא רם וניסה, ושוליו מלאים את ההיכל. אם כן, לישעיהו הנביא הייתה חוויה בלתי אמצעית. הוא ידע מיהו השוכן בבית המקדש. אבל מיום שחרב בית המקדש, המושג האלוהי הפך להיות מושג כהה ודל. מדברים על האלוהות בתור הסיבה הראשונה של כל נמצא, הבורא, מי שישלח משיח, מי שגל אותנו ממצרים. אבל אתה אף פעם לא מדבר אליו בצורה ישירה, אינך יודע באמת מי הוא, משום שהוא חדל מלדבר, חדל מלהשכין שכינתו במקדש, ולכן כל המושגים האלוהיים הופכים להיות מושגים מטושטשים, וממילא גם מושג השמיים משתנה. אינך יודע מהם השמיים האלה, כי מעולם לא עלית עליהם. ולכן כשאתה אומר שהתורה היא מן השמיים, אתה בעצם כבר לא יודע על מה אתה באמת מדבר. מה שאין כן הנביאים, שהם כשדיברו על תורה מן השמיים, ידעו איך השמיים האלה נראים. אבל נקרא שוב את הדברים בפנים, בעמוד פ"ו, פסקה מ"ח, מה? לא שומע. כן. נכון. אז התורה נובעת מתלמידי חכמים? דרכם, אבל התורה לא באה מתלמידי חכמים, התורה באה מן השמיים. בסדר, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המקור. המקור שהתורה באה ממנו זה מן השמיים. תלמידי חכמים הם צינורות. צינורות זה חשוב מאוד, אבל זה לא המקור. כן? האם תלמידי חכמים יודעים מי הוא נותן התורה? זה עוד לא כל כך פשוט. כן? המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל שואל שאלה קשה ביותר. הוא שואל, אלמלא שהמהר"ל שואל לא היינו שואלים. אבל המהר"ל שואל, הוא אומר, מפני מה תלמידי חכמים אינם אוהבים את השם? ככה הוא שואל. ואז הוא עונה, מפני שהם אוהבים את התורה, שהרי חביבה התורה על לומדיה, ולא תהיה האהבה לשניים. איך אומר המהר"ל? אז מה, אז לא יהיו תלמידי חכמים? הוא אומר, יש פתרון. תאהב את השם, וממילא תאהב את תורתו מפני שהיא מאיתו. אם אתה אוהב את השם, כמובן, גם תורתו חביבה. מה שאין כן, אם אתה אוהב תחילה את תורתו, זאת חוויה אינטלקטואלית. חוויה אינטלקטואלית מנותקת מן המקור השמימי שלה. כן, בסדר. אם כן, אומר, זה מה שאמרו בגמרא, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה ברכת התורה? ברוך אתה השם נותן התורה. אם אתה יודע מי הוא נותן התורה, אז גם התורה שאתה לומד מחוברת אל המקור שלה. אבל מכיוון שחרב בית המקדש, המושגים שנשארו בידינו של השמיים שמהם באה התורה הם מושגים חלשים, ולכן אנחנו מאוד מאוד מצטערים בתשעה באב ובכלל כל השנה על זה שאין אנחנו יודעים מי הוא נותן התורה. כן, אתה צודק, יש מעלה נפלאה לעם ישראל שנתגלתה במהלך הגלות, זה האמונה. כלומר, בעוד שבזמן שבית המקדש היה קיים לא הייתה אמונה. כן? כלומר, בימי קדם אבותינו לא האמינו בשם, הם האמינו לשם, האמינו לו. כלומר, כשהוא אמר משהו הם ידעו שהוא אומר אמת, שאלת קיומו או אי קיומו לא עלתה בכלל. היום אנחנו במצב שאנחנו צריכים להאמין שהוא קיים. אז מצד אחד זאת זכות גדולה לנו, אבל זאת דלות גדולה מאוד במציאות. ברור? כן. הנביאים הכירו פנים אל פנים. מה? כן, אבל איך הוא מתגלה אלינו? באחוריים או בפנים? אל הנביאים נגלה פנים אל פנים. כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון. כן, פוגשים את הפנים. כן? שמעתי שפעם אחת על איזה מבקרת אומנות אחת שאמרה שהיא לא רוצה לבקר בירושלים, בגלל שכשהיא מבקרת בירושלים מרגישה שהיא דורכת על הפנים של מישהו. יש אנשים שמרגישים את זה. אין? אבל צריך להיות רגיש במיוחד. בזמן שבית המקדש קיים, נפגשים, כולם פגשו. להסביר, אי אפשר היה להסביר. פגשו. עכשיו יש מחלוקת, המחלוקת הראשונה בהיסטוריה בין החכמים, מחלוקת הראשונה שלא הוכרעה, הייתה מחלוקת השמיכה ביום טוב. כשמביאים קורבן לבית המקדש, יש הלכה, אדם צריך לסמוך את ידיו על הקורבן. והוא צריך לסמוך את עצמו בכל כוחו, זאת אומרת הוא קצת נשען על הבהמה. כידוע, אסור להישען על בהמה ביום טוב, זאת מלאכה. לא בדיוק מלאכה, זה שבות. כן? זה נקרא משתמש בבהמה, וכתוב שבהמתך צריכה לנוח. אז אסור להישען על בהמה ביום טוב. אז מה היו עושים כשהיו מביאים את השלמים ביום טוב? האם היו סומכים עליהם? האמת היא זה אסור רק בשבת, סליחה. אבל כשיום טוב חל בשבת, האם מביאים שלמים או לא מביאים שלמים? ואם מביאים, האם סומכים עליהם או לא סומכים עליהם? אז המחלוקת הזאת הייתה מחלוקת בין יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, ראשון הזוגות בזמן בית שני, והם נחלקו האם סומכים או לא סומכים. שאלו המפרשים של הש"ס, איך בכלל התחילה מחלוקת כזאת? כל אחד היה צריך להסתכל איך רבו עשה כשהוא הביא שלמים למקדש בשבת שחל ביום טוב, או ביום טוב שחל בשבת. האם הוא שמח את ידו או לא שמח? והתשובה היא פשוטה מאוד. בימי רבם של יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן הייתה השראת שכינה כל כך עצומה במקדש, שהייתה כל כך הרבה התרגשות, שלא יכלו לשים לב בכלל למה שקורה שם. אחר כך התרחקו קצת מן המצב הזה, אז כבר התחילו להישאל שאלות אינטלקטואליות, אפשר לומר, האם סומכים או לא סומכים. מובן? אני חוזר פה לדברי הרב. משחרב בית המקדש לא נראה רקיע בתארתו, שנאמר על ביש שמיים כדרות ושק אסים כסותם. אם כן, הארת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והשק המכסה. בעת קרבת הקץ, מתי זה? בימינו, יבוא רוח המתאר את השמיים מכדרותם, המסיר את השק המכסה עליהם. ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה הבוקעת את הכדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. כלומר, כשחוזרים לאמונה גדולה אחרי 2,000 ויותר של שנים, 2,000 ויותר שנות אמונה קטנה, כשמתחילה האמונה להתגדל, היא גורמת כפירה. כי אם האדם לא הורגל, כמו שאדם לא הורגל למזון עדין, הוא זמן רב אכל מזון גרוע, כשהוא מתחיל לאכול מזון טוב, הוא נהיה חולה מזה. כן? אז כך גם כשהשמיים מתבהרים, כפי שקורה בימינו, יש כפירה בתורה מן השמיים. אז מה הפתרון? הפתרון זה שצדיקים, דורשי השם ועוזו, מוסיפים אורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רב, שדווקא כעת יגלה אור חדש ושמיים בתארתם יראו, וידעו כל באי עולם כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ולבית יעקב הגוי כולו. זאת אומרת, צריך לראות איך תורה מן השמיים זה משמיים גדולים, לא משמיים קטנים. מעין מה שפעם אמר פרנץ רוזנצווייג, שאמר שאלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. נמשיך את דבריו. האלוהים שברא את העולם, כשהוא נותן תורה מן השמיים, הוא נותן את התורה מכל השמיים. בפירוש הדברים, זאת תורה שצריכה לענות לכל הדרישות של הנפש, לא לחלק מסוים שלה, חלק מסוים של דרישותיה, אלא כל הדרישות, כל התביעות. והדברים מתבהרים יותר בעמוד סמ"ו. הייתי רוצה להספיק ללמוד איתכם שתי פסקאות הנוגעות לעניינינו. פסקה בעמוד סמ"ו, פסקה י"ג, ובעמוד סמ"ז, פסקה ט"ו. כן. תורה גדולה נראית ככפירה בעיני בעלי תורה קטנה. ולכן גם אלה שמרגישים את התורה הגדולה רק לחצאין, רואים לעצמם חובה להיות כופרים. מובן? טוב. לא שומע. אין הרבה. עמוד סמ"ו, פסקה י"ג, כן. מה יעשו בעלי התורה הקטנה? יש שתי אפשרויות, שתי מסלולים. מסלול אחד, מתורה קטנה לעבור לחילונות ומשם למכון מאיר. אפשרות שנייה, מתורה קטנה להגיע למכון מאיר. כן. מה הקשר בין? לא, לא, לא אמרתי את זה. כן. המעשים? האם יש נפקא מינה הלכה למעשה אם אני עושה את המעשה מתוך שמיים קטנים או מתוך שמיים גדולים? האם יש הבדל בין המעשים? או בין? האם יש מעשים נוספים? כן. תשובה. כן, אני חוזר לשאלה. האם אדם שעושה מעשים מתוך שמיים קטנים, האם המעשים האלה שונים, בכמות, באיכות, לא משנה, מן המעשים שנעשים על ידי אדם שיש לו שמיים גדולים? כן, זאת שאלתך? תשובה. כן, יש הבדל. למשל, רבי חיים ויטל אומר, ככה מובא בספר אורח משפט של הרב קוק, שאדם שמחובר לתורה עליונה, אז יש, כשהוא בא לפסוק הלכה, יש לו נטייה להקל. למשל, דוגמה. מה שאין כן, כשאדם מחובר אל התורה רק בקטנותה, כשהוא בא לפסוק הלכה, יש לו נטייה להחמיר, כי הוא מודע יותר לרע. דוגמה. אפשר עוד כמה דוגמאות, אבל זה אחת הדוגמאות. כן, בבקשה. מה זה מה? תורה קטנה זו תורה שבאה, יש הרבה הגדרות לזה, אני אתן רק הגדרה אחת. תורה קטנה זאת תורה שבאה להיבדל מן הרע. זה טוב, זה רע. תיזהר מהרע, תעשה את הטוב. תורה גדולה זו תורה שמכירה את השורש המשותף של הטוב והרע, ואם כן יודעת גם את המגמה הכוללת של המעשים. כן. תראה, אדם שיש לו תורה קטנה, אז הוא יכול להיות ציוני, כי זה כתוב בשולחן ערוך שלו, שהקדוש ברוך הוא ציוני. כן? כי הוא קרא ברמב"ן, כן? מצוות עשה להקים מדינה, אז הוא בסדר, איש מצווה, אז נעשה, כן? אפשר להסתכל על זה ככה, כן, נו? לא, אנחנו בדור יותר גדול מזה. תאמין בגדולת הדור. הדור איננו דור שרוצה תורה קטנה, זה לא נכון. אלא זה שיש אנשים עם תורה קטנה זה בגלל שהם אנשים טובים, וכשמאכילים אותם תורה קטנה הם מאמינים שזאת התורה, אז הם לא מעיזים ללכת. טוב, אם הרב אמר שהתורה היא קטנה אז אנחנו נקבל את זה מתוך יראת שמיים, אבל רק תיתן לאנשים בעלי תורה קטנה קצת תורה גדולה, הם יגידו, או, רק לזה חיכינו, רק לא ידענו שהרבנים אומרים את זה. כן, טוב, נמשיך הלאה. עמוד סמך וב, פסקה י' ג', זו פסקה קצת סתומה, כן? לא את הכל נוכל להבין, אני חושב שזה חשוב להיפגש בתוכן הזה, במיוחד לקראת תשעה באב, כדי להבין מה באמת הצער העולמי. כן? הרי גם בתיקון חצות, מי שאומר תיקון חצות, יש בוכים על צער השכינה. אתה מבין, מה זה צער השכינה? כן? אז כאן התחלנו קצת ללמוד בפסקה הקודמת שלמדנו, שיש התקטנות של מושג השמיים. אבל יש פה קצת יותר פירוט בפסקה הזאת. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה יש לו מידתו, ולמעלה ממנה הוא התוכן של הרצון של התוכן האלוהי לפי ההשגתה וחיי הפנימי והחיצוניים, נקודה. כלומר, מה שאומר הרב, יש רצון השם המתגלה בעם ישראל, יש רצון השם המתגלה בכללות ההוויה. כמו ש... אולי כדי להסביר את זה, יש רצון השם המתגלה בעלה של עץ, ויש רצון השם המתגלה בעולם הצומח בכלל. אז זה ברור שהקדוש ברוך הוא מעוניין באותו עלה, אבל אפשר לומר שהמניות האלוהיות שהושקעו בעלה הן קטנות לעומת עצם החשיבות של קיומו של עולם הצומח. אז כמו כן גם יש עם ישראל, זה נקודה אחת, כללות ההוויה זה נקודה יותר רחבה. זה לא תמיד כך. לפעמים עם ישראל מתעלה עד כדי כך שמגמת החיים שלו מזדהה עם המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. אבל לא תמיד. לפעמים הקיום היהודי הוא מצומצם ואיננו מגלה את כל האידיאלים האלוהיים, ולפעמים הקיום היהודי הוא כל כך רחב שהקיום היהודי הוא בעצמו הקיום של כללות ההוויה. כן? תלוי במצב. הנה אומר הרב, הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל, יש לו מידתו, ולמעלה ממנה הוא הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחיי הפנימיים והחיצוניים. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים. ולמעלה מזה מתגלים בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. ומה שאומר הרב, ככל שאנחנו יותר גדולים, כך התפיסה האלוהית שלנו יותר מתרחבת, והיא יותר מתאחדת עם המגמה האלוהית שבכללות ההוויה. זה ברור? מה? כן. בימי שלמה המלך. בימי שלמה המלך זה היה ככה. כן? גדולת האומה זה גדולת השם. וזה גלוי לעיני כל העולם כולו. עוד מקרה? בזמן עשר המכות. כן? היו מקרים כאלה. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה. אנחנו נהיינו קצת יותר חשוכים, יותר שחורים. והשגת מבוקשה הפנימית של מציאותה ומהווה חייה נתקטנה, עד שאינה מוצאת כלל את נתיבותיה. כלומר, כל שאיפות החיים היהודיות הן שאיפות קטנות, שאיפות לעבור את חיי העולם הזה כמה שיותר בשקט, להגיע לחיי העולם הבא, לדאוג לזה שנוכל לשחוט בהמות לפי חוקי הכשרות, ושהגוי לא יטיל עלינו מס יותר מדי כבד. אז מי הוא הקדוש ברוך הוא? מי שמציל אותנו מן הגוי הרשע, זה פחות, ומי שאנחנו שרים לו זמירות שבת. זהו, לזה ירדה האלות. ומכל מקום יש בקרבה איזו השגה חלושה של רשימת אורה שממנה זורח אור כהה לפי הערך לצדיקים וחכמים דורשי השם בכל לבבם גם במחשכים. כי ישב בחושך השם אור לי. כלומר, למרות החושך הרב, אצל גדולי עולם קצת מן האור עדיין נשאר משהו, כן? אבל קטן מאוד, ורק אצל יחידי יחידים. רוב הצדיקים, אפילו הצדיקים, סך הכל חיים בתוך עולם של קטנות הרוח. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה העצמית. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה ממשיך במצב כזה של קטנות הרוח להשפיע שפע של אור לעולם, כמו שהיה בימי קדם, אנחנו בכלל היינו לגמרי מנותקים מן הגודל האלוהי, ואז היו חיה בגלות נוטלים להם דרך חול בין פינות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים צדיק בכל הדורות. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להציל אותנו? כשם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם. כלומר, כיוון שאצלנו שכינה לא מצליחה לשרות בכל התוקף, אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, הקטין את אורו בעולם כולו, לא השאיר הרבה אור, כך שגם אצל הגויים המושג האלוהי נהיה מושג חיוור. וכשהגויים מדברים על הקדוש ברוך הוא, הם אינם יודעים בעצם מי הוא. מאמינים בו, מאמינים שיש סיבה ראשונה, שיש בורא, שבתנ"ך מדברים עליו, אבל לא יודעים מי הוא. כן.
מה הייתה בלמודו היה בסיגול הולך? זה היה מרומם?
אם האור היה נשאר בכל תוקפו, מכיוון שאנחנו היינו בקטנות, כיוון שהיינו בגלות, אז לא היינו בכלל מתחברים אל היער האלוהות. ואז האור הזה... מה? כן, הפער היה גדול. למשל, הקדוש ברוך הוא אלוהי המדינה. כשאין לך מדינה, אז מי הוא אלוהי המדינה? הוא זר לך. מה שאין כן, מה עשה הקדוש ברוך הוא בגלות? עשה לנו טובה, הפך להיות אלוהי המקווה. עדיין להיות בקשר עמו בגלותנו. הנה, זה מה שאני חוזר פה לביטוי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמעט האור הזורח בא לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגוב של העניין האלוהי, שהוא אור חי העולמים, איננו מבהיק. כי אם באור קלוש כזה, שגם הגויים יכולים להבין אותו, שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל, גם אחרי הירידה שגרמה הנפילה הגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ. בזמן הגלות אין הרבה מה לשאוף. השאיפות של החיים הדתיים הן שאיפות קטנות, נכון. נכון. וביות העניין האלוהי, כלומר זה תלוי גם בקדוש ברוך הוא. בשינוי המצב תלוי גם בקדוש ברוך הוא, יפה. וביות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים, והמגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימי והמגמה הכללית האלוהית הגדולה של הוויה כולה יכולות הן להתאחד כאחד, וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן ובנשמותיהם של ישראל בפרט ונשמת כללות האומה בכלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו אני והוא אושיאנה. אני לא אסביר את הכל, אני רק רוצה להסביר דבר אחד, שדווקא זה שהקדוש ברוך הוא מוכן להוריד את אורו ברמת הקטנות הלאומית שלנו בזמן הגלות, זה גורם שכאשר אנחנו מתעלים, אנחנו מתעלים איתו. כן, כלומר, יש איזושהי שותפות בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, ואז השותפות הזאת מאפשרת לנו בגאולתנו לגאול כביכול גם את שכינתו. אני והוא אושיאנה. אנחנו מושיעים את עצמנו ואת הקדוש ברוך הוא כביכול יחד איתנו. כן. בתחילת החזרה לארץ, מה אתה אומר? יתגבר החול לפי זה. נכון. זה הנושא של הפסקה הבאה. מה? כי ברגע שאנחנו חוזרים לארץ, האור האלוהי מתפשט על תחומים רבים יותר ממה שהתפשט בזמן הגלות. בזמן הגלות, האלוהות נמצאת רק בתחומי קודש נטו. בית הכנסת, בית המדרש, בית המטבחיים וכדומה. שם נמצא הקדוש ברוך הוא. בחוץ מה יש? יש תמרורים, יש משטרה, יש גובי מיסים. של מי זה? זה של הגוי. הקדוש ברוך הוא אינו נגלה שם. אין קדושה בחול. ברגע שאנחנו יוצאים מגלותנו, אנחנו חוזרים לקרום אור ובשר וגידים ועצמות. אז תחומי חיים שעד עכשיו נעזבו, חוזרים וקמים לתחייה. יודעים, קראתם במלחמת היהודים ברומאים של יוספוס פלביוס, יוסף מתתיהו, הכהן. הוא ראה את המלחמה שבעקבותיה נחרב בית המקדש. הוא גם ראה את שריפת המקדש, הוא מתאר אותה. מאוד מעניין, כשהוא מתאר את החברה היהודית של זמנו ואת הוויכוחים שהתהלכו אז בין חלקי העם. אז שם רואים את כולם, כולם נמצאים שם. יש דתיים, יש חילונים, יש מרץ, יש שס, יש יהודי גלות, יש יהודים אפילו שעברו לצד של הגוי, ואפילו משתפים פעולה עם הגוי, יש הכל. יש קנאים, יש מה שאתה רוצה. כל המרכיבים של החברה הישראלית דהעידנה, אנחנו פוגשים שם. מה קרה עם החורבן לחברה הזאת? החברה הזאת נעלמה מן העולם. ומה נשאר מן היהדות? הרבנים. הרבנים וכל מה שסובב מסביב להם. כלומר, כל יהודי בגלות הוא רב, או חצי רב, או עשירית רב, או מאית רב.
או רבנית.
כלומר, הכל סובב, בעצם היהודי הטיפוסי זה התלמיד חכם. מה עם הצדוקים, מה עם המתייבנים, כל זה נעלם, לא קיים יותר. כי אין תחומי חיים שבהם הקודש יכול להתפשט. מצד אחד אתה יכול להגיד, האומה יותר טהורה, מצד שני, האומה יותר דלה. היא טהורה ודלה כאחד. ולכן, בזמן שהגאולה מתחילה, ממילא תחומי החול הולכים ומתגלים יותר. לכן אפשר להבין שאחת מסיבות האבלות שלנו בתשעה באב זה על אובדן החול הישראלי. כן? יש פסוק במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. חז"ל אומרים, מה זה גאווה? גאוותם של ישראל שנטלה מהם. כלומר, אתה לא מצטער על זה שיש פחות מצוות שאתה יכול לקיים. זה גם. אבל יש דבר אחד שלא היה כל ימי הגלות, זה הגאווה. כן? הגאווה הלאומית שלנו נעלמה. ועל מה יש גאווה לאומית? על עניינים של חול, לא רק על עניינים של קודש. מובן? כן. כן. יכול להיות, יכול להיות. כן. עכשיו, הבה נראה את הדברים האלה ביתר, כן. לא שומע. ברגע ש? עולה, כן. האם כשהחומריות עולה, אז הרוחניות מה? יורדת. בהתחלה כן, זה תמיד ככה. יש בהתחלה פרץ של חומריות, אז הרוחניות יורדת. כן, נו, בבקשה. בפרט גאווה זה דבר גרוע מאוד, בכלל זה דבר גדול. כן? ענווה בכלל זה מסוכן, אסור לכלל להיות ענב. כן? ותרנות של הכלל. כן? דברים שמידת חסידות אצל היחיד, אצל הכלל הם אסורים, כי ברגע שיש מידת חסידות בכלל, זה פוגע בפרטים. כן? יש לזה גם השלכות פוליטיות אפילו. כן? לא שומע. הבנתי את שאלתך. השאלה שלך זה כזאת, ככה, תגיד לי אם אני מפרש לך נכון. תמיד חשבתי, אתה אומר, שהייעוד של עם ישראל זה להשפיע על העולם רוחניות. אמת? תשובה, הייעוד של עם ישראל הוא להשפיע על העולם קדושה, לא רוחניות. הקדושה זה לראות את מציאות השם, את הנוכחות האלוהית בכל דבר. וכשם שיש קדושה רוחנית, יש גם טומאה רוחנית. וכשם שיש טומאה חומרית, יש גם קדושה חומרית. אדרבה, אמונת הייחוד הישראלית מחייבת שתהיה הקדושה מתפשטת בכל דווקא, ובמיוחד בתחום המדיני הלאומי, שזה הייחודיות שלנו, לגלות שאפשר גם להיות גוי קדוש ולא רק קהילת מאמינים קדושים. טוב, הבה נחזור לעניין שלנו. אולי יש לנו 10 דקות, והייתי רוצה ש... נלמד את פסקת דבב בעמוד סמר זין. כשכוח ישראל גדול, תראו עכשיו מה חסר לנו, זה מאוד מעניין. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, זה דבר גדול. הנשמה שלנו לא רק שמצויה אלא גם מהירה, פירוש הדבר היא מורגשת, היא הופכת להיות דעת. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו, בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. נסכם, כשהכל טוב, יש לך מקדש, יש לך מלכות, יש לך נביאים, יש לך סנהדרין, הכל כמו שצריך. אז, הממילא גם כשהגבולות הן גבולות שלמים, כשהגבולות קטנים, יש גם היצרות של הנפש הישראלית. יש לזה הרבה מקורות. כן, כמו שכתוב בחסד לאברהם, שכשם שאין השכינה בשלמות כל זמן שאין בית המקדש בשלמות, כך אין השכינה בשלמות כל עוד אין ארץ ישראל בשלמות גבולותיה, שהוא מנהר מצרים ועד לנהר פרט. וכל אחד מישראל יושב בחלקו המכוון כנגד שורש נשמתו. עד כאן דברי קודשו של מרן החסד לאברהם. אז אומר הרב, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מופיע בקרבו בהופעה, בהבנה פעם המעשיים מתוקנים, בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה, אז מה קורה? ההתרחבות לצד החול. חול, חול זה לא קודש, אבל יש מצבים שההתרחבות לצד החול. מה?
חול
מתחילים מהקודש, קודש מתפשט אל החול, זה קודש קודשי. ראשי תיבות, יפה. כן, היית אתמול במסעד הרב קוק, דיברנו על זה. כן, אז מה? יש חול, נו, החול זה המקום שבו הקודש חל. אם אין חול, אין לקודש איפה לחול. אז ההתרחבות לצד החול לעינוגי החושים. מה זה חול? הרב מסביר כאן, מפרט. עינוגי החושים, עינוגי החושים? לזה מחנכים? לא, הוא מוסיף לעינוגי החושים הרוחניים. אז הציל אותנו. עכשיו הוא מוסיף והגשמיים. איי איי איי, לא טוב. להצצה חדירית, חדירית היא כאן החודרת ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. אתם רואים, דרך כלל חושבים מתי יש התחברות אל הגויים במצב של שפלות. ההפך, הרב אומר, אל תתחבר אל הגויים ואל תרבותם כשאתה במצב של נחות, של נחיתות כלפי האומות מבחינה מדינית. אדרבה, כשאתה במצב עילאי, אדרבה, אז ההתחברות הזאת, התגברות עוז החיים הטבעיים. מה זה התגברות עוז החיים הטבעיים? איך קוראים לזה? איך מתרגמים את זה? מה זה התגברות עוז החיים הטבעיים? ספורט, נכון? כל אלה טובים הם. לא רק שהם טובים, ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא. מה זה תחום ארוך? יש איסור בשבת לצאת מחוץ לתחום. מה זה תחום? לימינו זה 2000 אמה, אבל מדי אורייתא זה הרבה יותר מ-2000 אמה. זה 12 מיל. 12 מיל, מיל זה בערך 1000 אמה, אז זה 2000 אמה, כן? זאת אומרת כמעט 11 קילומטר בערך מדאורייתא, מותר לצאת מחוץ לעיר 11 קילומטרים בשבת, אין בזה איסור תחומי. מה זה ה-12 מילה האלה? כמחנה ישראל כולו. למדו את זה מהאורך של מחנה ישראל, שמחנה ישראל היה ארוך 12 מיל. מה זה 12 מיל? בעצם אומר הרב, זה העולם כולו. למה? כי עם ישראל זה העולם כולו. הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת, במצב עליון, יש התפשטות של הקודש על כל תחומי החיים. לא רק בית המקדש, מקדש, ממשלה, נבואה, חוכמה. כל זה. כן. האם כל ההדרכות של ספרי מוסר לפרישות וכדומה זה הדרכות גלותיות? הרב אומר באורות הקודש על זה שתי הערות. אורות הקודש חלק ג', א', שכל ההדרכות הפרישות הם תמיד היו רק הדרכות מעבר ולא מטרה. שתיים, שבארץ ישראל הם פחות רלוונטיות. הוא לא אומר בכלל לא, אבל יש פחות צורך בפרישות בארץ ישראל. בסדר? הוא אומר את זה מפורש. מה?
תמיד אם הם פחות גדולי ישראל רוצים להעריך את איזשהו גדול, מספרים עליה
חיי הפרישות. אתה אומר, כשרוצים להעריך מישהו גדול בישראל, מדברים על חיי הפרישות שלו. מעניין.
עצמי.
רבי צדוק מלובלין שואל, מדוע סיפרו בגמרא שרבי יוחנן היה שמן? ומדוע מספרים שרבי אלעזר ברבי שמעון היה שמן? עד כדי שאומרים שהכל כך רחב שהגלות יכלו לעבור מתחת לשני רגליו. אז אומר רבי צדוק מלובלין שסיפרו את זה כדי שנדע שהם היו קדושים, כי אדם קדוש מרבה באכילה כדי להרבות קדושה בעולם. ככה אומר. כן? הלאה. מי שחשך האור. מה? בכלל, יש פה ספר הכוזרי, תביא. הוא אומר כך, אמר החבר במאמר שני סמך דלת, הסנדרין חובה איתה מוטלת עליהם שלא תחסר להם כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיוניות והמקובלות, ובכללם גם כישוף וידיעת כל הלשונות. הייתכן כי ימצאו תמיד בקרב העם 70 זקנים חכמים אם אין החוכמות נפוצות וקבועות בעם? מה? כן, אומר, כי במות אחד הזקנים היה אחר דומה לו בא במקומו. ואיך לו יהיה הדבר? כן, אם לשם קיום המצוות עצמן יש צורך בכל החוכמות האלה וכו'. הנה, אומר, מה זה סנדרין? סנדרין הם גדולים בכל חוכמה. ובוודאי שכדי לגדל חכמי סנדרין, אתה צריך את כל החוכמות. הרב מוסיף, מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. אין יותר חול. החול שייך לגוי. גם השירה והספרות אצלנו הפכו להיות רק שירה דתית וספרות דתית. זה מה שקרה. למה? כל עוז חילוני של חול, הכוונה, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. לכן היהודים משתדלים שהכל יהיה מכוער. יש אפילו הלכה בזה. יש הלכה שצריך לדאוג לנוי העיר. יש הלכות שמרחיקים את האילנות מן החומה 50 אמה, וששמים את הזבל מחוץ לעיר כנגד הרוח, ולא באופן שהרוח תביא את הריח הרע לעיר, ובית הקברות צריך להיות מצצפות. יש כל מיני הלכות כאלה, וצריך שהרחובות יהיו נקיים. זה הלכה מפורשת. כתב הר"ן רבנו ניסים מגרונה שכל ההלכות האלה נאמרו בארץ ישראל בלבד, כי חוץ על הארץ על הלוואי ותתנבל בעיני יושביה. מוסיף מר"ן הבית יוסף בטור, בפירושו לטור, הוא אומר, וכל מה שאמרו גם בארץ ישראל זה היום כבר לא קיים, עד שנזכה לזכות בה. איך אומר? עד שנזכה לזכות בה. כלומר, בזמן שאין עצמאות מדינית, יותר טוב שהשכונות היהודיות ואפילו בארץ תהיינה מכוערות. לפי זה, זה שנייה של אידיאולוגיה. אם השכונה שלך נקייה או לא, זה מראה על השקפת העולם שלך ביחס לגאולה. זה חלק מן העניין. וכן אומר הרב, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להפעיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. מתי זה המצב הזה? מצב של גלות, נכון? למה אני שואל אתכם? כי ראיתי פעם מישהו עשה קובץ של ציטוטים מן הרב, ואז הוא כתב פרק בשם המחשבה הישראלית, וכדי לאתר את הפרק שם למעלה בראש העמוד ציטוט של דברי הרב בנושא של המחשבה הישראלית. מה הוא ציטט? מה שכתוב כאן, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלי. זה ציטוט מדויק של הרב, רק שהוצא מהקשרו. כן. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף הקדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. עכשיו אנחנו מבינים על מה יש להתאבל בתשעה באב, על זה שנהיינו מצומצמים במחשבה, מצומצמים ברגשות, מצומצמים במרחבי החיים שהיינו מחוברים עליהם בימי קדם. יש פה כמיהה לשוב השכינה להתפשט בכל מרחבי החיים, בצבא, במדינה, בחקלאות, בכלכלה, בתרבות. כל אלה הם תחומים שנעזבו על ידינו משום שלא הייתה שכינה שורה בהם, עד אשר יקיץ הקץ שכל קורא בכוח, ארחיבי מקום ההולך ויריעות משכנותייך יתו, אל תחסוכי. זאת אומרת, צריך להרחיב את המקום ההולך, שהתחומים ילכו ויתגדלו. העריכים את הרייך ותלותייך חזקי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. כן. שמינות, זה דבר רע או רע? זה רע או טוב? שמינות. וישמע נישור, הוא די ועד. אבל, ואכל וסבא ודשם. כן? דוגמה, הארץ השמנה היא עם רזה. רוצים ארץ שמנה או ארץ רזה? רוצים ארץ שמנה. זה מצב בזמן גלות. בזמן גלות, שמינות מביאה לידי בעיתה. אבל בזמן ששכינה שורה, ההפך. אם בחוקותיי תלכו, ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו. זה הרחבת החיים מעבר ליכולת הכיבול. כלומר, כשיש לאדם חיים רחבים בלי שהתוכן הפנימי מתלווה אליהם, אז הוא נופל. זה מה שאומרים, שאישה נעה, כלים נעים מרחיבים דעתו של אדם. אז יש סכנה בזה. הרחבת הדעת, הצער יש לך גם מה לשים בפנים, ואם לא, אז מחריבים דעתו של אדם. כן?
כן.
איך נדע בימינו כמה להרחיב וכמה לא, כיוון שאנחנו מתקדמים במהלכי הגאולה? הנה עונה לך הרב, והתחום של 2000 המאה הקצר הולך הוא ומתרחב. זה הדרגתי. איך? כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. לדעת במדויק לא תדע. אז נעשה פשלות. בסדר. משיח נגלה ונכסה. זהו.